טוב, אנחנו היום ג' לחודש חשבן, תקין, שמח זין. בעזרת השם, אנחנו, הנושא שלנו העיקרי זה נושא אמונה. אני רק ככה בגדול כדי להחזיר את את המצב לאן שהגענו אליו. אפשר להחזיר את זה? זה למטה. מחילה, איתן. אנחנו מדברים בנושא אמונה, ונושא אמונה הוא לא כמו שבדרך כלל מצפים לשמוע. זה לא להאמין שיש איזה כוח עליון שנמצא בשמיים ומשם הוא מפעיל דברים ועושה, כן? אנחנו פה מגלים ומנסים להבין שהאמונה היא דבר אקטיבי, כלומר כוח שמחבר בין העולמות, ואנחנו מאמנים את המציאות של הבורא בחיים שלנו. כלומר, זה סיפור אחר לגמרי. אנחנו מדברים פה על התערבות אלוקית של כל רגע. התערבות אלוקית של כל רגע בחיים שלנו, וגם הבנה של הדבר הזה. כלומר, אנחנו חיים מאמתים בעברית את האלוהים. הוא עובר דרכנו, אנחנו עוזרים לאלוהים להתגלות. כלומר, אנחנו עובדים איתו בשותפות, כשהוא המפעיל ואנחנו הנפעלים, ואנחנו מתאמצים להפעיל, כן, את הנפעלות הזאת, כן, להשתתף בה, להיות מודע לה, שאנחנו בעצם מהווים את הצינור להתגלותו בעולם. כמה שאני מאמין יותר, כלומר אני כמו מתאמן יותר, אז אני מרגיש יותר טוב, נפשית, גופנית, רוחנית, כן? בגלל שאני מתאמן, אני מאמן יותר את הבורא. כלומר, הבורא עובר יותר דרכי, ברגע שהבורא עובר יותר דרכי, אני מאמן אותו, אז אני חי יותר, הוא חי, הוא החיים, וכמה שהוא עובר דרכי יותר, אני חי יותר. לכן האדם המאמין תמיד חי יותר, ולכן אמן זה בעצם אותיות אמת רק בזכר. כלומר, זכר זה אמן, נקבה זה אמת, בנינו את זה, אמן, כן? בעברית זה אמן, בן, כדי לעשות בת זה בן, אז בעברית הנון נופלת, אז זה הופך להיות בת. אמן היה אמור להיות אמן, והנון נופלת, זה הופך להיות אמת. כלומר, כשאני מאמין, אני מאמת, אני מגלה את הבורא, יאמנו דבריו דרכי. כן? ולכן אני הופך להיות בעצם מנגנון חי, וכמה שזה עובר דרכי, אני מאשר אותו. ואז אני הופך להיות מאושר יותר, בגלל שאני מאשר אותו יותר. והוא עובר דרכי, ואני הופך להיות צינור לאור הגדול הזה. כל זה בעניין האמונה. עכשיו, ראינו תהליך איך הדברים נעשים כאן בפועל. כלומר, זה נושא שלם. זה לא שהנה אמרנו את כל הדברים האלה ונגמר הסיפור, הנה עכשיו כבר סיכמנו את הכל, תוך כמה מילים אמרתי לכם מה הנושא העיקרי. אנחנו רוצים לראות איך זה עובד בחיים שלנו, איך זה עובד במדינה שלנו, איך זה עובד בקיבוץ גלויות שלנו, איך זה עובד בחזרת עם ישראל לארצו ובגילוי השכינה שהולכת ומתקרבת, שיותר ויותר מתגלה בעולם, ואיך אנחנו שותפים לגילוי הזה. איך אני יכול לקיים את האמרה הזאת של חז"ל, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. מה זאת אומרת שאני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח? אתם מבינים שלפי מה שעכשיו אמרתי, אני לא יכול להגיד יותר אני מאמין שיום אחד יבוא משיח. לא, אני מאמין, אני מאשר, אני מאמת. זאת אומרת שאני הופך להיות שותף לביאת המשיח. ולכן כתוב להביא ללמוד המשיח. מה זה להביא? שאני הופך להיות זה שעוזר לקדוש ברוך הוא להביא לימות המשיח, על ידי שאני בא לגור בארץ ישראל, על ידי שאני מגלה בארץ ישראל את התורה המאוד מאוד מיוחדת לארץ ישראל, שהיא תורת הפנימיות, תורת הנשמה, תורת הסוד, שהיא מיוחדת לארץ ישראל, על ידי שאני חי ומחיה את התורה, את האלוהי הזה, שזה דבר חי ולא טקסט. כן, אנחנו לא לומדים טקסטים, אנחנו לומדים תורת חיים, את חיים היא למחזיקים בה. כל הדברים האלה אנחנו מבינים שאנחנו במנגנון חי, נושם, אקטיבי, ואני כמה שיותר משתתף והופך להיות שותף לתוך התהליך הזה, ואני בתוך התהליך הזה, ודרכי התהליך הזה עובר, ולכן אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, זה אמונה אקטיבית או אמונה פסיבית, לא חשוב, אבל זה עובר דרכי. במודע או שלא במודע. כלומר, או אני יודע מה קורה, או שאני לא יודע, אבל זה עובר דרכי בין כה וכה. פה אנחנו לומדים לדעת קצת יותר על מה שעובר דרכנו ממילא. זה הסיור שלנו באמונה, לדעת מה עובר דרכנו. אפילו שאנחנו לא מודעים לזה, אנחנו קצת מנסים להיות מודעים לזה. כמו שאתה נושם אוויר, ואחרי 20-30 שנה אתה לומד מה זה לנשום, אותו דבר פה, אנחנו חיים את החיים האלוהיים האלה, ובגיל 20 או 30 או 40 אנחנו מתחילים ללמוד איך זה עבד עד עכשיו, ועכשיו איך אני יכול להיות יותר אקטיבי, כמו שזה שנושם לומד, כשהוא עושה ספורט, איך לנשום, כדי לא להתעייף או להתעייף פחות. אז אני צריך לנשום בנשימה עמוקה וכו' וכו' וכו'. פה אותו דבר, אנחנו לומדים איך לנשום יותר טוב את מה שממילא עובר דרכנו וחי בנו. כלומר, זה לא בגלל שאת לא באה לסיור, שזה לא עובד. זה עובד בין כה וכה. פה אנחנו רק לומדים קצת איך זה עובד ואיך אני יכול יותר לספר את החמצן שנמצא בתוכי, כדי שיתגלה עוד יותר בכל האיברים הקטנים של הגוף. כלומר, אנחנו לומדים לנשום. רוחנית. לומדים יותר את הקצב הטבעי של הגוף שלנו, של הנפש שלנו, של הנשמה שלנו, איך היא בנויה, ממה היא עשויה, וכמה שאנחנו יותר מודעים לדבר הזה, אז אנחנו יותר מקשיבים לכל דבר, לכל תנועה, לכל תזוזה, והכל הופך להיות מאוד עדין ומאוד מאוד בנוי. זו עבודה מאוד מדויקת, מאוד פנימית ורצינית מאוד. כלומר, כמה שאני מתקדם יותר בתהליך הזה, אני מבין יותר ומפנים יותר את הדבר הזה שלא היה במודע אצלי. אז אנחנו פה נתחיל מתהליך ארוך וממושך נדרש, כדי שתכונת חיים מיוחדת זו תצא לפועל בשלמותה. כן, אנחנו קוראים לזה תכונת חיים. אם קר לכם, תגידו לו שיספיק את המזגן באיזשהו שלב, כן? תחילתו של התהליך הוא דווקא בבניין הגוף הלאומי והאישי. כלומר, אנחנו לא בורחים ומתחילים לטפל בנשמה. הפוך. אנחנו קודם כל מטפלים בגוף, כמו תינוק, כן, ילד קטן, כשהוא מתחיל להתבגר, אנחנו לא עכשיו בודקים כמה נשמה יש לו, כמה רוח יש לו. אנחנו מטפלים בגוף שלו. אותו דבר בחזרתנו למקורות עמנו, בחזרתנו למציאות הממשית שלנו, החיה, אנחנו לא נבקש מעם ישראל מיד להיות כולם תלמידי חכמים. אז יבואו קיבוצניקים גדולים, כן, שיטפלו בחומר בלעשות כבישים, בלסלול דרכים וכו' וכו' וכו'. אז זה נקרא בניין הגוף הלאומי והאישי, ההולך ונבנה מדחיפתה של הנשמה הפנימית הגנוזה בו. כלומר, איך כל זה נעשה? אפילו אותו חילוני שבא ועובד, הוא לא יודע, כמו שאמרתי מקודם, אבל מה שהוא עושה פה, קודם כל למה הוא בא לפה ולא למקום אחר? בגלל שהנשמה הפנימית שבו, האלוהית שבו, פועלת מפנים כלפי חוץ, ואומרת לו, תגלה אותי בבקשה, תעשה שהדבר הזה יתגלה, ותוציא אותי. זאת אומרת, תוציא אותי החוצה, כשאני אומר תוציא אותי החוצה, תגלה את הפנים כלפי חוץ. זה נקרא אמונה. עכשיו נותן לכם עוד הגדרה אחרת של האמונה. אמונה, מה זה? זה הפנים שמתגלה לחוץ. ולכן, בכל מנגנון יש מנגנון פנימי דוחף. אנחנו בלי לדעת גדלים, נכון? ילד קטן גדל, למה הוא גדל? בגלל שיש מנגנון קטן בפנים, עצום, סליחה, הוא קטן, המנגנון הוא עצום בפנים ואומר לו גדל, גדל, גדל. ואנחנו גדלים בצורה כזאת. למה יש לנו רצון להסתפר בחיים? למה יש לנו רצון להטיב? למה יש לנו רצון להיות יותר ויותר נאמנים למקורנו? כן, כל אחד עושה את העבודה בעצמו, רוצה להיות אדם יותר טוב. מאיפה הכוח הזה? יש בפנים תזוזות, דרישות של הנשמה שלנו. היא אומרת לנו, כן, אני דוחפת, לא אכפת לי, אתה צריך לגדול, תתרחב, תהיה יותר ענק. הנשמה שלנו מבפנים דוחפת. גם אדם שלא יודע כלום, לא בתורה, לא במצוות, אבל הוא בא לכאן ומתחיל לבנות את ארץ הקודש מחדש, זו אותה תזוזה פנימית, אותו כוח פנימי, אותם חיות, כן, שבא ודוחפת מפנים כלפי חוץ כדי לגלות את כל הדבר הזה. אז זה נקרא דחיפתה של הנשמה הפנימית הגנוזה בו, ומחסיר בהתפתחותו זו את הופעתה המלאה. התפתח היישוב, עכשיו אני לוקח ציטוט של הרב קוק, שזצל, התפתח היישוב בארץ ישראל, ייבנה הבניין הלאומי, זה הגוף. הרב קוק אומר, קודם כל, גוף, שמבלעדיו אי אפשר שתתגלה הנשמה בעולם הזה. אם אין גוף, אין נשמה, חבל על הזמן. הנשמות למעלה בשמיים לא יורדות לעולם הזה בלי גוף. כן, אז הקדוש ברוך הוא עושה פה בעולם הזה תינוק, כן, מחיבור אבא ואמא, כדי שהנשמה שכבר קיימת, תבוא ותתגלה בתוך התינוק הזה. כאן התהליך זהה. בונים קודם כל גוף לאומי, כדי שהנשמה האלוהית תוכל להתלבש בו. אז אי אפשר, כן, שלא לבלות פרחים, בניינים וכו' וכו' וכו'. כל זה השלב הראשון. מתוכו, מתוך השלב הזה, יפוח רוח גדול. נשמת האומה תתעורר לתחייה, מעומק טבעה תכיר את כל מהותה. כלומר, יתחיל המהלך הזה יתחיל בחיצוניות, ולאט לאט יגלה את פנימיותו. תשימו לב מה הולך בדור שלנו, כן? התחלנו לפני 55 שנים, כן? 90 שנה, נגיד, בגדול, וזה הפך מהחוץ, ויותר ויותר חוזרים פנימה. כלומר, מבינים יותר ויותר, והדורות שלנו, כן, כל האנשים, כן, יותר ויותר, ברוך השם, בלי עין הרע, עם ישראל חוזר למקורות שלו. אם זה תהליך של כל אחת ואחת מכן כאן, כן, שכל אחת בכלל לא דומה למה שהייתה לפני 10 שנים, ואם זה תהליך בכלל ישראל, כל כולו שחוזר לפנימיות. כן? אפשר לבקש ממנו אם אתם רוצות להפסיק, אני חושב שאני אספיקו למטה. נקר לכם. אז זה להכרת המהות שלנו, יותר ויותר אנחנו מתבגרים, מתפקחים, ורואים שהחיצוניות הזאת היא לא הכל, היא שלב א', תינוק שממשיך בשלב א', כל החיים שלו הוא מסכן, כן, קצת מפגר. אז גם אנחנו בעם ישראל לא צריכים להישאר בפיגור, אלא להתפתח. התפתחנו גופנית, התפתחנו כלכלית, התפתחנו חברתית, כמה שאפשר, כן? עכשיו לאט לאט אנחנו מבינים שיש עוד שלב אחד שקצת זלזלנו במשך כל השנים, והוא השלב הרוחני, ולאט לאט אנחנו מגלים אותו. וכשמגלים אותו הוא עושה גלים, וזה הופך להיות מהר, תהליך מאוד מהיר, כי כשאתה תואם בדבר הרוחני הזה, זה כבר לא כמו שהיית בבניין נפשי גופני. פה זה בניין שהוא מהיר, כי אין זמן, אתם מבינים? כל עוד ואתה בונה כביש, אתה סולל כביש, אז זה לוקח לך כדי לעשות מטר, כן, שעה. זה המון. כשאתה נוגע בנשמה, הרי אין זמן במקומות האלה, ברובד הזה אין זמן. אז מה קורה? אתה פתאום בולע כאילו שנים של, של, של דברים, ואתה רוצה להתמלא מהר מהר מהר, להשלים את כל החיסרון הזה, ושם דווקא אתה מגלה שזה אין סופי. וככל שאתה מגלה יותר, אתה רואה אינסופיות ואינסופיות, וזה התהליך הופך להיות חזק מאוד. מעוצם כוחה, שכונן את סדרי חיי העצמיים, התפרץ הכוח הפנימי כהר פרצים. תשימו לב, זה הופך להיות כמו הר שמתפרץ. איך קוראים למשיח? פרץ. למה קוראים למשיח פרץ? בגלל שזה יבוא בכוח שיתחוף את הכל הצידה. כן, זה מין כוח שיפרוץ, ופרץ ימה וקדמה וצפונה ונגבה, כן, זה כוח עצום שאי אפשר להפסיק אותו. ברגע שהוא יתפרץ, וזה מה שקורה היום בדור שלנו, ברוך השם, כן, אי אפשר להפסיק אותו יותר. אז לכן המשיח נקרא פרץ. והחיים הישראליים, מתוך הכרח פנימי ומתוך הכרה חופשית גם יחד. שני דברים יש פה. הכרח פנימי, למה הכרח פנימי? כי נולדנו ככה, אין לנו בחירה בזה, כן? כל מי שיושב פה נולד, יש לו נשמה יהודית בפנים, נשמה ישראלית, אין לו בחירה חופשית. אבל בשלב ב' על הדבר ההכרחי הזה נוספת בחירה. אני רוצה לחיות לפי הנשמה הזאת. זה שיש לי נשמה ישראלית בפנים של כלל ישראל זה טוב. האם אני חי לפי הנשמה הזאת או לא? פה זה דבר בחירי. אז יש שלב שהוא הכרחי ויש שלב שהוא בחירי. השלב ההכרחי הוא הכרחי. כן, בעל כורחנו אנחנו נולדים, וברוך השם נולדנו ישראל. היינו יכולים להיוולד, לא יודע מה. נולדנו ישראל? מתנה מהשמיים. ברגע שאתה ישראל, נקודה. מפה אתה צריך לדעת מה קורה איתך. האם אני חי את הישראל הפנימי הזה שקיבלתי במתנה מהקדוש ברוך הוא גם כלפי חוץ, או שאני חונק את הישראל הפנימי? בסדר, נולדתי יהודי, טעות, ואני מעדיף לחיות כמו אדם אחר, כמו גוי. זה הבחירה, זו הבחירה של האדם, אם לחיות לפי הישראל שיש בתוכי בכוח גם בבחירה או לא. זו הבחירה. נכון? לא, זה לא להיות יהודי. הוא לא יכול להיות כלא להיות יהודי, אבל הוא לא חי את זה. כלומר, אין לנו בחירה בלהיות או לא להיות. יש לנו בחירה בלרצות לחיות לפי מה שאנחנו או לא. כלומר, אני אומן גדול כשאני ילד קטן. אם אני משכלל את האומנות שהקדוש ברוך הוא הטביע בי, אז אני הולך להיות צייר. אבל אני יכול בהחלט שלא להתעסק בזה, וזה משגע אותי ואני לא רוצה. אבל יש בזה, יש לי את זה. רק לא פיתחתי את זה. אז מה עשיתי כל החיים שלי? הייתי יכול להיות צייר גדול ומפורסם, בחרתי להיות, לא יודע מה, מכונאי. כן, לא חשוב. אותו דבר הפוך. כלומר, יש בנו ישראל, יש בנו נביא, יש בנו כוח של רוח הקודש, של אלוהות. האם אני חי לפי זה ומנסה? כן, לא לסבול בשקט, אם אתם רוצים לחבוש. אם אתם רוצות לחיות לפי זה, אז דורשים. איך דורשים? מתחילים לעשות את העבודה ומוצאים מה שאנחנו עושים, מנסים לעשות כאן, ובכל שיעור ושיעור, כן? לפתח את הכוח הטבעי שיש בנו. אז יש לנו הכרח ובחירה. לא לזכור, שני דברים.
אתה
אומר שאני אגיד לדעת
מה
הלמידה לא עושה שום דבר שלא היה. הלמידה רק פותחת את הדלת לגלות את מה שהיה בפנים החוצה. זהו. זה מה שעושה הלימוד. לימוד, כן, מה זה למד? לימוד זה למד, נכון? השורש של המילה לימוד זה למד. לא רק המילה למד. פעמיים, שלוש, צריך ללחוץ. למד זה אות הכי גדולה באלף בית. זו יוד גדולה מאוד, שיורדת מלמעלה ומתגלה פה בעולם למטה. כלומר, האות הכי ארוכה. מה זה לימוד? זה להביא את מה שמאוד מאוד מאוד גבוה, או מאוד מאוד פנימי, זה אותו דבר. גבוה ופנימי זה אותו דבר. להביא אותו לכאן, למציאות של כאן, לשורה. כלומר, הלימוד לא עושה שום דבר שלא היה. הוא רק פותח לי את הבניין לעשות את הכוח הזה, את המעבר הזה. מהפנימי לחוץ. זה מה שעושה לימוד. אבל הוא לא מוסיף שום דבר ממה שלא היה. זה לא איזה בריאה חדשה. זה נקרא למד. כלומר, זה מה שאנחנו עושים. זה מה שאני מביא מרחוק ומביא אותו למציאות המודעת. בסדר? זה מה שעושה לימוד. כלומר, מי שלומד, הוא מאפשר לצינורות שלו להתפשט החוצה. מי שלא לומד, הוא חונק את זה, כן? ויש לו מלא 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 דברים, אבל הוא לא חי אותם. היית כזה, והיית כזה, והיית כזה, והיית כזה, והיית כזה, ומכל זה מה עשית? אולי דבר אחד, אולי חצי דבר. חבל על הבזבוז. אז הלימוד הוא שלב הכרחי כדי לקבל קודם כל מידע מי אנחנו. אם אני לא יודע מה יהיה היוד הראשונה, אני לא יכול לרדת מכל הלמד עד למציאות פה, כי אני לא יודע אפילו מה זה היוד הזאת. חבל, זה לא שהיא איננה, כן? היא אצל כל אדם מישראל. אבל מה אתה עושה עם היוד? או היוד נשארת יוד קטנה, יוד זה פוטנציאל, כלומר נקודה. אפשר לעשות הכל עם היוד, למצוא קווים, לעשות עיגול, משולש, מרובע, משושה, מה שאתם רוצים. אבל אם לא פתרת את היוד, אם לא התחלת לפתוח, אז היוד נשארה פוטנציאל. חבל, היה לך פוטנציאל, לא השתמשת בו. כשמגיעים עד 120 למעלה, כן? מה זה גיהנום? אומרים לך בדיוק, הנה היוד לא פתחת אותה. חבל, תראה, הקופסה שלך כמו שנתנו לך. שתארו לעצמכם, אתם נותנים מתנה לילד, כן, קופסה והוא אף פעם לא פותח. כן, ספר והוא אף פעם לא פותח אותו, חד ושלום. זה כאב גדול. הוא לא פיתח את כל הכוח. וזה לא סתם ספר. תדמיינו לעצמכם שהספר הזה זה אני. זה עוד יותר גרוע. כלומר, את הספר שלך, של החיים שלך, לא פתחת בכלל. אתה לא יודע מי אתה, מה אתה עושה. אז מה קורה במצב כזה? זה נקרא גיהנום. האדם סובל מהסבל של הפער, כן? של ההפרש בין מה שהוא היה יכול וצריך להיות לבין מה שהוא עשה, שום דבר. אז הוא בין 70-80, אומרים לו, אדוני, אתה באמת במציאות חיית שנתיים, שנה. לא עשית כלום. אמנם עברו 70 שנה כאן בעולם הזה, אבל לא עשית כלום. אתה באותה מדרגה כמו שנולדת. איזה צער יכול להיות יותר גדול מזה? אין. זה הגיהנום. וגן עדן זה בדיוק להפך. יישר כוח. היה לך לכתוב 4 אותיות. י' ו' א' ל' יואל. כתבת 4 אותיות. חזק וברוך אשריך. זאת אומרת, הגעתי לאן שאני צריך להגיע. רבי זושה חידש ואמר, כשאני אגיע למעלה, לא יבקשו ממני אם הייתי משה רבנו, אבל יבקשו ממני האם הייתי זושה. כלומר, לא יבקשו ממני האם הייתי דוד ומשה או לא יודע מי, יבקשו ממני האם הייתי יואל. ויבקשו מכל אחת כאן אם היא הייתה מה שהיא הייתה באמת. זה העניין. עכשיו, איך אני יודע מה אני? צריך ללמוד. אם אני לא יודע מאיזה חומר אני קרוץ, רוחני וגשמי, מהם הנטיות שלי הטבעיות כחלק מעם ישראל מיוחד שחוזר לארצו וחי בארץ ישראל עכשיו ובונה בדור מיוחד כזה, אז מה תגידו, לא ידענו? כן. זה העניין של המודעות. אני עכשיו מנסה לסדר, כן, לפי רבותינו הגדולים והקדושים, מי אנחנו, מהו הדור המיוחד שאנחנו חיים בו, ואיך לפתח את הדבר הזה ולא לשמור אותו בעצמנו, אלא לסדר את זה החוצה, כי זה כל כך חשוב, שכשיש לך מתנה יפה, אתה רוצה לשתף את החברים. אז אני לומד מי אני, שמנסה להעביר מי אני. וגם אתם. צריכות להמשיך. אני יודע שאחד מהשיעורים שלי עם הרב שלי, אחד מרבותיי, התנאי זה היה, אתה רוצה לבוא ללמוד? למד. אם אתה לא נכנס לשיעור. הייתי צריך לחתום שאני מלמד בעצמי. כן? אם אני לא מעביר הלאה את המסר הזה, אז זה תקוע וחבל, וזה בזבוז אנרגיה. אתם מבינים שכשיש דבר חשוב צריך לסדר אותו מהר. תדמיינו שעכשיו מוצאים איזה דבר כדי לחיות יותר טוב. להוסיף 30 שנה לחיים במציאות יותר טובה. אז כולם היו מסיתים את זה, כן? כל דבר אנחנו צריכים לעשות. בסדר? אז זה כוח מאוד חשוב. שצריך ללמוד אותו וללמד אותו. שנזכה ללמוד וללמד, זו הברכה שאנחנו מברכים תמיד. אז הכרח הוא חופש גדול יותר, כן, יותר גדול. החופש של מה שמאיר ודוחק בתוכיות הנשמה, הוא מוכרח להיוולד ולהופיע. יש בי משהו, יש בי תינוק, אני צריך להוציא החוצה. התינוק הזה הוא חשוב מאוד שאני אגלה אותו. כן, תינוק זה הפוטנציאל, והפוטנציאל הזה הוא חשוב לגלות אותו. יעשו באותו הצביון הראוי להם. אשר יביא את התשובה הגדולה. קורא לזה פה הרב, התשובה הגדולה. כלומר, זהו תהליך שמחזיר אותנו למקור האמיתי. תשובה גדולה, זה לא כשאנחנו חוזרים למעלה. הפוך. זה כשאנחנו חוזרים למטה. שהיה היום, אומר הפסוק, והצבות אל לבביך. כלומר, מהמוח אל כיוון הלב. כלומר, התשובה האמיתית היא יורדת, היא לא עולה. התשובה האמיתית היא ביטוי היוד, הפוטנציאל, במעשה. כשהיוד מתפתחת והופכת להיות, כן, כמו שראינו בבראשית, אני נותן לכם עכשיו רמז קטן בפסוק בבראשית. ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן, ומשם ייפרד והיה לארבעה רשים. כן, יש נהר שיוצא מעדן. הנה, בזירותיי. ונהר יוצא מעדן. זה היוד. אתם רואים יוד? והוא הולך, מתפשט, ומשם התפרד והיה לארבעה רשים. זה היה שלי. פיסון, גיחון, חידקל ופרס. מה עשיתי פה? הנהר הזה הוא תמיד שומר על יחד. פנים בפנים עם כל אחד מהנערות. כל אחד מהם לא יכול, הוא רק אחור באחור. כן? או אחור בפנים, לא חשוב. אין יחד בין האצבעות. ממשי, כמו שיש עם האגודל. נהר יוצא מעדן, עדן זה מדרגה רוחנית גבוהה, זה יוד. אבל אם היוד לא הופכת להיות דל, אז לא עשיתי כלום. ולכן זה יד, זה עשייה. כלומר, היוד חייבת להיות דל. בלי הארבע אצבעות האלה, ובלי הקונטרה עם היוד שהוא עושה את העבודה, אני לא יכול לאכול, אני לא יכול לעשות שום דבר. זה הסוד. היוד חייבת להתפתח דרך סינו ולהיות דל. מה כתבתי עכשיו? יוד. יוד. כלומר, איך אני כותב יוד? אומרים יוד בעברית, לא יוד, אבל לא חשוב. איך אני כותב? יוד ואב דל. כלומר, מה עשיתי בסך הכל? כלום, רק פתחתי את האות. כתבתי אותה. יוד ואב דל. כלומר, מהיוד חשבתי צינור שמגיע לדל. אם אני לא עושה את העבודה הזאת, אין לי יוד ואין לי יד ואין לי כלום. אין לי, לא עשיתי שום דבר. פסבול. כן? אז פה יש לנו עבודה רצינית לשחוס את היוד ולפתוח אותה. מי שלא עושה את זה ונשאר חז ושלום תקוע שמה, הוא נקרא ערום. זה הנחת. הנחת, מה הוא רוצה לעשות? לתקוע את היוד שתישאר יוד סגורה כל החיים. והנחת היה ערום. כן, זה הכוח של הערום. כלומר, הוא לא מתלבש. אם אין התלבשות בחיים, זה נקרא והנחת היה ערום. תרגום חופשי, מה זה אומר במילים מודרניות? אדם שהוא חכם, ושחוכמתו מרובה ממעשיו. אין חוכמתו מתקיימת. כלומר, יש לו חוכמה ואין לזה קיום. אבל כל מי שמעשיו מרובים מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. תמיד תדאגו שהחוכמה תתבצע ותחיה במעשים. מהבוקר עד הלילה. של מי שהיה איתי בשיעורים בירושלים, יודע שלמדנו אפילו מה אנחנו עושים כשאנחנו נכנסים לשירותים. מהבוקר עד הערב הכל אלוהות. הכל. גם זה. ויש ברכות מיוחדות לכל דבר ונצילות והכל. למה? כי כל שלב ושלב בחיים שלי הופך להיות חלק, כן, שאני חי את האלוהי וחי אותו באמת. והוא בנה אותי מנגנון כזה. ואני צריך להבין כל דבר וכמה שאני יכול יותר ללמוד על עצמי ומספר יותר את האמונה, את החיות הזאת. כן, אפשר לשאול שאלה. נכון.
אז אתה אומר שזה אותו דבר
נשמת האומה ונשמת הכל. בוודאי. מנשמת האומה היחיד מקבל. לא הפוך, כן? הנשמה של האומה היא קודמת.
זאת אומרת, אם אני רוצה, כל אחד רוצה למצוא את עצמו, את המהות שלו, למהות שייך והכל, אז דבר שם צריך לשים את מה שאמרת, שהוא
יהודי, ש... הוא צריך למצוא את הקשר שלו לכלל. איך הוא קשור לכלל ישראל? איך הוא קשור לאומה? כלומר, האומה היא כמו שמש גדולה, ואנחנו כמו קרניים. מאותה שמש. אם אני שוכח שאני רק קרן שמש, אז אין לי כלום, אין לי בכלל מציאות. האם אני יודע שכל כולי קשור לשמש הזו? אז אני הופך לזרוע של אותה שמש.
מה
זה
אומר
שאני
יכול להיות
יפה. בתוך הזרוע הזו, כן, כל אחד ואחד מאיתנו, השמש הגדולה עוברת דרך התכונות שהוא קיבל מתנה מהקדוש ברוך הוא. אם את אומן, אם אתה, לא יודע מה, כל מה שאמרתי, כל אחד בא בסגנון שלו, אם אתה כחול, אז השמש תעבור דרכך ותתגלה בצורה כחולה. אם אתה ירוק, היא תהפוך להיות ירוקה. לא שהשתנה משהו, השמש לא השתנתה, אבל דרך הפריזמה שלך היא תפסה צבע חדש. אם אני מלמד תורה בסגנון שלי, כן? אז התורה הזאת היא לא דומה למי שילמד בסגנון שלו. אני מלמד תורה שהיא בצבע כזה, מי שמתאים לו התורה שעוברת דרכי בצורה שאני מלמד אותה, אז הוא יבוא לשמוע את השיעורים והיא יותר קרוב לסגנון הזה. אבל יש הרבה הרבה סגנונות, זה לא חשוב. תמצא לך את המקום, אין אדם לומד תורה אלא במקום שליבו חפץ. זאת אומרת, תמצא את המקום שליבך חפץ, הצבע של השם שם יתאים, ואז אתה תיקח את זה. אבל הכל מתחיל בכלל וזה מופיע בפרטים. עכשיו מה לעשות, וזה טוב שהעלית את הדבר הזה, אם הפרט שלי הופך להיות ממש ממש דומה לכוח הראשון הזה, לאור המקורי, מה עשיתי? זה מציאה. הפרט שלי חי ממש לפי הכלל. אז אין הפרש בינינו. איזה יופי. אני עושה עבודה פרטית שמתאימה לכלל שממנו אני חשוב. זהו. זה ההשגה הכי גדולה שיכולה להיות. כלומר, אני הופך להיות פה בעולם הפרטי שלי, הקטן שלי, עם ישראל. כן? פתאום קם אדם בבוקר, הוא מרגיש כי הוא עם. הוא מתחיל ללכת. זה עם ישראל. כשהפרט חי לפי העם שבו. בסדר? זה הנשמה. הנשמה שלנו היא כללית, היא לא פרטית. אבל היא מתלבשת באופן, בסגנון פרטי. אז יש מקום כמובן לפרטיות ולכל מה שאחד ואחד חפץ בו. אז זה נקרא, אשר יביא את התשובה הגדולה, את התשובה מאהבה. אהבה זה גמטריה אחד, זה מספר אחד. כשאנחנו מדברים על אהבה, אנחנו מדברים על אחד. כלומר, כוח שמאחד, כוח שמגלה אחדות. זה הכוח האמיתי. ולא שום נפילה חומרנית, כי אם תשובה פנימית נובעת מאוד מכאמת שבאור החיים של הנשמה. מה זה נפילה חומרנית? שלא נופלים כשחוזרים לחומר. אתה לא אמור לפעול כל פעם שאתה בא לחומר. זה הפוך. אתה אמור לתרגם את מה שקיבלת ברוח פה. אל תיפול, לא צריך ליפול. כל פעם שאתה נוגע בחומר אתה לא אמור ליפול. אתה צריך להיות בריא גם בחומר. בתהליך זה משתתפים והכרח הוא שהשתתפו כל הכוחות שבאומה. אני עכשיו לא זורק אף יהודי. כולם משתתפים בתהליך הזה. להביא אורה עליונה זו לעולם צריכים עבודת צדיקים מלאי חסד עליון. אז אני צריך גם את הצדיקים שהם מלאים בחסד עליון. כן, הם חושבים כל היום איך לתת, איך להשפיע. עכשיו אני כותב טקסט על הצדקה. אז בעברית, כדי ללמוד דבר, צריך ללכת לתורש. מה זה התורש של הצדקה? צדק. אז מה זה צדקה? אתה לא עושה שום דבר. אתה רק מחזיר את הצדק לאיתנו. כלומר, אם אני נותן, נגיד שזה צדקה כספית, אבל זה לא חייב להיות. כן? אני יכול להיות, כן, עכשיו עושה צדקה בגלל שאני מעביר שיעור. כן? זה גם צדקה. גבר עם אשתו עושה צדקה. אישה עם הגבר עושה צדקה, רק בהתייחסות. אבא עם הילדים, הילדים עם האבא, וכו' וכו'. אז אם אני מעביר נגיד 10 שקלים לאדם עני, מה, לקחתי ממני? לא. אני פשוט נותן לו את מה שמגיע לו. רק זה עבר דרכי, למשך זמן. אם אני לא מבין את הדבר הזה, אני חושב שאני לוקח וגונב ממני כדי לתת לו, אז איפה הצדק פה? אין צדק. כשאני עושה צדקה, אני פשוט מבין שיש צדק פה, ואני צריך לאזן, לחזור לאיזון המקורי של הדברים. אתה לא נותן לי שום דבר, הקדוש ברוך הוא העביר דרכך כדי לתת לי. אתה יודע מה? אני עושה איתך חסד. לאפשר לך לתת. אז אל תדחה אותו, כי הוא בעצם מי שמציל אותך. צדקה תציל ממוות. לא רק את העני, גם את זה שנותן, ואת כולם. כלומר, יש כאן חיפוש של הצדק העולמי, הבניין המקורי. אז אני לא צריך את הצדיקים האלה, המגלים בהיגיון ליבם וחיסת נשמתם את אוצר הטוב הגנוז בסגולת הסגולות. כן, סגולת הסגולה זה חשוב. הצדיק יודע לפתח את כל הרעיון של חיי ישראל מעבר מזה, כן? מה, כן? והמון קשור בקדושת אבות ומורשה קהילת יעקב, שואף לנקודות חייו בכל מאוד דור, מתפחד ומצטער מכל, על כל הרס. כלומר, אנחנו מדברים פה על אנשים גדולים מאוד, אני צריך את האנשים האלה, חייו שיהיה כאלה באומה, שדואגים לכל דבר, לכל הרס של האומה, לכל נפילה של האומה, לכל חשש של התרסקות של מסע. אתם צריכים את המקום? זה חד פעמי, תגיד לו הרב שזה חד פעמי. אז אנחנו צריכים את אלה, כן, את הכוח הזה. דודו, תגיד להם שזה חד פעמי. זה פשוט. פשוט לא היו, נתנו את הכיסאות לחתונה ולא היו כיסאות בבית. אז נשאלנו את כל הכיסאות שם לחתונה של רוקובדה, לעבר מצווה, סליחה, אני חושב לאלמור, מזל טוב. כן. אז אנחנו לא צריכים רק את הצדיקים האלה, זה החלק. כן, מתמקמק בפרצת הגדרים, חוגר כוחו לאשר ולקיים כל משפט כתוב באמונת אומן, זה הצדיקים. צדיקים מדגדקים ומנסים כל דבר קטן לעשות אותו בדיוק, ממש דיוק. בסדר. אבל אני לא צריך את אנשים כאלה. אמרתי לי קודם, אני צריך לשאול קריא. אם הייתי לוקח אנשים כאלה כדי לעשות גבי, כל חמש דקות עוצרים. מניין, מניין, מנחה, מנחה, שחרית, מנחה, ערבית, לימוד, טוב, נעשה איזה דרשה. אני לא יכול לעשות שום דבר, לא יכול לבנות בניין. אני צריך גם אנשים פשוטים. מי נכנס לקודש הקודשים? הכהן הגדול, נכון? פעם בשנה. אבל מי בנה את קודש הקודשים? סתם פועלי בניין. אני צריך אנשים פשוטים שהיו אוכלים סלוויצים בתוך, שהיו בונים. זה לא בצלל שבנה את זה. קודש הקודשים זה לא בצלל? כן. אנשים פועלים. אני מדבר בירושלים. בירושלים, לא בצלל, בצלל לא בירושלים, מדברת על המשכן, בבית המקדש. אנשים עובדים. כלומר, למה? כי אין עדיין חלות של קדושה במקום לפני שזה מופיע. אז אני צריך אנשים שעובדים, יש אנשים שראו מה זה קודש הקודשים, לפני הכהן. אנשים פשוטים, בנו את המקום הזה. אותו דבר כאן. אם היום אני יכול לגלות תורה בחדר לימוד פה בכפר אדומים, בגלל שהיו אנשים לפני 27 שנה שבאו לפה עם אוהל וכלב לבד במקום החשוך הזה, בלי אור, בלי שום דבר, עם בוץ וחורף וכלום ועקרבים ונחשים ומה שאתם רוצים. היה אחד כזה, נכון שהתחיל? היה. ואנחנו יושבים פה כאילו, כן? שוכחים? כאילו הכל מובן מאליו. שום דבר לא מובן מאליו. אז האיש הזה שהתחיל, כן, הוא איש גדול, הוא התחיל בחומר, אפילו שהיה בו רוח, אבל הרוח דחפה אותו לעשות דבר גשמי. זה הכוח האמיתי, וממנו יוצא איש גדול. אתם יודעים איזה זכות יש לו בשמיים? כל התורה שאנחנו לומדים אפילו עכשיו במשך כל החיים ועד ביאת המשיח, הכל נזכר בזכותו של אותו אדם. זה לא פשוט. והוא, כל מה שיש לו שייך לאמא שלו. אתם מבינים איך התהליכים? אף פעם לא שוכחים את העץ ותופסים את הפרי. זו טעות חמורה. אני קצת חוזר לבראשית. מי שאוכל את הפרי ושוכח את העץ שממנו הוא בא, יש לו בעיה. אני צריך להגיע לצלב שטעם העץ כטעם הפרי. או טעם הפרי כטעם העץ. אל תשכח אף פעם. אז הקדוש ברוך הוא נתן לנו מנגנון, אף פעם לא לשכוח. אני לוקח את הפרי ואני אומר, ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם, בורא שרי, העץ. פשוט מאוד, נראה פשוט, נכון? אבל כשאתה מברך את הברכה הזאת, אתה מקשר את הפרי כל רגע לעץ. ואז אתה יודע שאתה בא מאמא, ואתה יודע שאתה בא מאבא, אתה יודע לקשר את כל הדברים למי שנתן לך בכלל להיות פה. אתם יודעים מה הולך בברכה הזאת? ברכה קטנה, סתם. אני לא מברך על הפרי, אני מברך על הפרי שבא מהאף. לא לקשוח. הצד החיצוני שבבניין האומה, כמו הצד החיצוני שבבניין יצירת האדם וכל החי, בא בהתגלות כוחות כאלה, שלא הם בצורתם הזעירה המביאים את תוכן המעולה של החיים, שיחשבו הפועלים החיצוניים הללו שהם הינם הבונים את נשמת החיים, יוצאה על ידי זה כמין מחאה, כן מכאב לב של החשים את האור הגדול של הנשמה ואת זוהר תפארתה. כלומר, אומר פה הרב, יש אנשים שהם עובדים בחיצוניות והם חושבים שהם לא כלום. משכנים, מה הם עשו בכל התהליך הזה? כאן הם עשו דברים חיצוניים, הם הכינו את הבדדים לחיילי צה"ל. הוא עובד במספרה שלו ותופר. כן, אבל אדוני, בזכותך, החייל הזה נלחם עבור ארץ ישראל, עבור מדינת ישראל. אז גם לחיית הזה, יהיה הסתכות שלו. הוא הלך, גזר, עשה תלבושת, עשה דברים, כן, וכל אחד ואחד מסתתף בכל צורה שהיא, בכל התהליך הזה. אתם יודעים מה זה אצבע קטנה? מה אותו דבר? אם האצבע הקטנה שלך כואבת, אתה לא יכול לזוז. אז מה, אז יגיד הגוף טוב, אצבע קטנה, את נחמדה, אבל את לא כל כך חשובה לנו, כן, אשאיר אותך בבית. אני אומר, לא, כולם נשארים איתי. אף אחד לא יכול לזוז בגלל האצבע הקטנה. הכל חשוב, כל איבר חשוב, כל דבר הוא מסתתף בכלל הגדול הזה. כי הוא שייך לכלל הגדול הזה. אז אסור למעט בערכו, ואסור גם לחשוב שאתה ה. אבל כולנו כן מכונה אחת, מכשיר אחד גדול לגילוי הקודש. גם האדם היותר פשוט, וזה שלא נראה לך כמוך. דווקא בגלל שהוא לא נראה כמוך. כי אם הוא נראה כמוך, את מי אתה אוהב? את עצמך. אז אתה מחפש בו את מה שדומה לך. אתה מבין? אם אנחנו מחפשים אנשים שדומים לנו כדי לאהוב אותם, את מי אנחנו אוהבים? רק את עצמנו. לכן צריך להיזהר. צריך להיזהר. מה זה דומה במושך דומה? לא מבחינה חיצונית, אלא מבחינה נשמתית. אנחנו כולנו דומים, יש לנו נשמה אחת. אבל אם אני מחפש אנשים שדומים לי ואוהבים את מה שאני אוהב ועושים את מה שאני עושה כל החיים, אז את מי אני אוהב? אני אוהב את עצמי ואני עובד רק את עצמי. אם אני מוכן לאהוב אדם ששונה ממני בגישה, במראה, בהכל, אז זו אהבת ישראל אמיתית, אהבת חינם. ובכל זאת אותם הכוחות בעצמם, הם היו לבסיסים חזקים. הנה, אומר פה הרב, אותם אנשים שחשבו שהם לא בכלל שייכים לעבודה הרצינית הזאת. יום אחד ישאלו אותה, נו מה אתה עשית? אני הייתי שום דבר, אני סתם הייתי. כן, צללתי את הכביש. כן, אבל על הכביש הזה, כן, עברו זחלמים כדי להציל את מדינת ישראל. לא יודע, סתם, כן? כן, אדוני. אתה היית בסיס חזק להעמיד עליהם את הבניין של החיים המגמתיים. זאת אומרת, את החיים הרוחניים. אם לא היה החיים הבסיסיים של הגוף, לא היית עושה כלום. אם אמא לא הייתה מחליפה לך חיתולים ומגלה דלת אותך, כן, ועושה ממך את הגבר שאתה היום, אז כל הבניין הרוחני שלך הוא לא כלום. למי אני נותן את כל זה? כן? למי שייך כל זה? מי שגידל אותי, כן? כולם שותפים בתהליך, אז אסור לזלזל בשום דבר, ולו בקטן ביותר. כן? כולם שותפים בתהליך של בניין האומה בגאולתה, הצדיקים העליונים, המון שלומי אמוני ישראל והפועלים החיצוניים, תראו איך הוא קורא להם הפועלים החיצוניים, כאילו הם בחוץ, 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 כן, אבל הם בחוץ, זה חשוב מאוד החוץ הזה, כי בלי החוץ הזה גם לא היה הפנים. למה לא מדברים על הפנים? מדברים, דיברנו, אמרנו אני צריך את הצדיק הגדול, זה שעושה חסד, זה שמדקדק כחוט השערה עם כל הדברים הפרטים הקטנים, כן, גם החיצון אסור לו לזלזל בפנימים, כן, זה משני הכיוונים. להבין שכולם כאן עושים עבודה אחת שלמה, מנגנון אחד שלם. אי אפשר בלעדיו, ואי אפשר בלעדיי, ואי אפשר בלעדי השני. זה הכי. כל אחד הוא חלק מהבניין הזה. כמו גוף, אם אנחנו לא רואים את עצמנו כגוף, כחטיבה אחת, לא נצליח. אז המון שלומי ישראל והפועלים החיצוניים הרחוקים הרבה מרוח האומה הפנימית. אלה שנראים לך, כן, לא קורה להם, אבל זה החילונים. אל תחשוב, אל תזלזל, כן? הם רחוקים הרבה מהרוח הפנימית, אבל הם עושים עבודה, אדוני. גם הם חלק מהעבודה. יש לך הרבה מה ללמוד, גם מזה. איש על מחנהו ואיש על דגלו. זה הסוף. כל אחד ואחד בסגנון שלו, בגישה שלו, יכול לגלות הרבה, ואתה יכול ללמוד ממנו המון. אדם חכם לומד, כן? איזה הוא חכם? הלומד מכל אדם. מכל אדם אתה צריך ללמוד. החיוביות בתכונת המרידה שבדור. פה אנחנו נכנסים עכשיו לעבודה, שהיא רצינית מאוד. כמובן, זה רק התחלה. אנחנו נמשיך אחר כך בדף 3. ולפני שאני נכנס פה, כן? זה נראה סתם איזה פסקה קטנה, אבל זה הופך להיות פה הנושא של היום. כלומר, למה יש מרידה לאמונת איתנו? ספר לאמונת עיתנו של הרב טאו, סליטה, רב צבי טאו, כן? שמביא את כל הרב קוק מכל מיני מקומות ומביא את הדברים שהם לאמונת עיתנו, הזמן שלנו. עכשיו, האמונה השייכת לדור שלנו עם הסגנון שצריך לדבר עם הדור של עכשיו. עכשיו שואל פה הרב, יש חיוביות בתכונת המרידה שבדור. כלומר, אני צריך לקבל, קודם כל, שהדור שלי הוא מורד. מורד שהוא רוצה לסבור את כל מה שהיה עד עכשיו. לא מקבל שום דבר. יש תכונה כזאת. אם זה טוב, או זה רע. אז אם אני מסתכל, זה נראה לי רע. אומר, יש פה חיוביות, אני צריך ללמוד לראות את החיובית הטוב, אפילו במרידה הזאת. למה הוא מורד? כי כנראה שמה שאתה מסדר יותר מדי זקן בשבילו, יותר מדי פשט, לא שייך בכלל למציאות. אז אולי תתעדכן, אולי תהיה קצת יותר מודרני, עכשווי, תלמד להיות לפי הדור שלך היום, והצעירים ישמעו לך. מורה שרואה שהוא מדבר והתלמידים לא מקשיבים לו, זו בעיה, נכון? לא בעיה שנשמעת, כי הוא יכול להביא רובה, כן? וכל מי שיגיד, כן, יריעה. למה? למה יש לו בעיה? כי הוא לא משכנע והוא לא מושך בכלל. על מורה שידע למשוך, אז הוא מתלבש בתוך הגוף של התלמיד. שנראה, למה שפסנו בחיים שלנו איזה נושא בלימודים? רק בגלל המורה. כלומר, אם המורה ידע לשכנע אותי שחשבון זה טוב, הוא היה עושה לי תרגילים באוויר, כן, מתחפש לסימפנזה כדי להעביר לי את המתמטיקה, ואז הייתי אוהב את זה מאוד. יש אנשים שלא אהבו מתמטיקה עד גיל 10, מגיל 10 הפכו להיות גאונים. זה באותו דבר בכל התחומים. אף פעם לא אהבתי אנגלית, עד שבא המורה הזה, ופתאום עשה לי תיאטרון, פה למדתי אנגלית כמו, כן, כל האנגלית שלי למדתי בשנה. אני מדבר עליי. ואין לי אנגלית גדולה, אבל הכל בשנה אחת, רק בגלל שהיה לי מורה אחד טוב. כלומר, אם אתה יודע להעביר, אנחנו כולנו מורים, כולנו מורים. לילדים שלנו, לסביבה שלנו, לעצמנו. אם אני לא יודע, כן, להשתתף בקומה של התלמיד, של הילד, של זה של ידי, אז אני מפספס, אני מפספס את המסר הזה. אז יש לי עבודה של אחריות. האם עשיתי את כל המאמצים כדי להיות, כן, מתוחכם, עם הרבה 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 רעיונות, עם הרבה הרבה דמיון, מרבה, כל מיני דברים אני צריך להביא את הכל מכל העולמות שלי כדי להעביר את המסר הזה. העיקר שהוא יעבור, אם זה באופן ציורי, אם זה באופן מוחשי, אם זה באופן תיאטרלי, לא חשוב איך, כל אחד והגישה שלו. הערכה שלנו את גדלות נשמתו הפנימית של הדור, אני צריך להעריך, יש לי מדד עכשיו, תעשו לי מכשיר למדוד כמה גדולה הנשמה של הדור הזה. אבל אני אומר לכם את זה לפני שאנחנו נתקדם, כן, שהיא מפחידה. הנשמה היא כל כך גדולה של הדור שלנו, שאנחנו פשוט, אם נגלה את הנשמה הזאת, אנחנו נפחד. היא כל כך גדולה, היא גדולה עלינו. ובגלל זה אנחנו לא יודעים בכלל איך להתייחס. ולזה הילדים מזלזלים, אתה מלמד אותי מה אתה מלמד אותי. אתם לא מבינים בכלל מי אנחנו, זה מה שהם אומרים לנו. הדור החדש. זאת אומרת, הילדים שלנו. הילדים שלנו הרבה יותר גדולים מאיתנו. הרבה יותר גדולים מאיתנו. למה? כי אנחנו והם בעזרת השם כן הולכים לחיות את הזמנים האחרונים של ההיסטוריה שאנחנו מכירים, אנחנו עולים לפלטפורמה אחרת. והדברים הם מאוד מאוד קרובים. מאוד קרובים. כן? לא רוצה להפחיד את האנשים, כן, אבל יש לנו, ברוך השם, לא אלמן ישראל. עם ישראל יש לו צדיקים גדולים שמעבירים מסרים, ותראו לכם שהולכים להיות דברים מאוד גדולים. גם השנה. עוד יותר גדולים משנה שעברה. כן? מה זה גדולים? זה יכול להיות בכל מיני דברים. אבל על כל פנים אנחנו הולכים רק לכיוון אחד חיובי. אבל אנחנו צריכים לגלות את זה. חדת מהי הנשמה הזאת. גדולת נשמתו הפנימית של הדור אינה מתעלמת מן הבעיות. זה מלא בעיות, מלא. למה? כי כגודל הנשמה, גודל הבעיות. כלומר, גודל העוצמה, גודל השטויות שהוא יכול לעשות. רק אדם גדול יכול לעשות שטויות גדולות. אדם קטן עושה שטויות קטנות. אדם פרווה, הוא פרווה כל החיים שלו, בכל התחומים הוא יהיה פרווה. אתם מבינים? זה הולך ביחד. מאז יצא מתוק, רק מאז יצא מתוק, זה כלל. ממי שהוא פרווה, הוא פרווה, הוא לא בשרי, לא חלבי, הוא מסכן, הוא פה, יש טוב ירושלים. אתה רוצה דור ענק שמסוגל משיח, שמסוגל את הפרץ הזה, את ההתפרצות הזאת, אז אל תשאל למה הילדים של הדור הם כל כך נועזים וכל כך חשופים וכל כך וכל כך. כמו שאומרת המשנה, כן, חוצפה ישגה. ויהיה, כן, האידיאל זה החוצפה.
זה אנחנו
כן. כלומר, אנחנו מנסים כמה שיותר לתחם, כן, ושלא יצא מהגדרות יותר מדי. אנחנו חייבים בחינוך, כן? זה לא בגלל שעכשיו למדתי כל שהדור שלנו, אתה נכנס לבית, תמשיך לקלל אותי, בני היקר. לא. אבל אני צריך להבין מבפנים מה קורה.
מה לגבי הדור עכשיו ולמצב הדור שאנחנו היינו מתמודדים ומתמודדים?
רק שההבדל הוא גדול. נכון, את צודקת ב-100%, רק שאנחנו מתקרבים יותר ויותר לגאולה. אז הזמן משונה. כן, זהו. זה כל ההבדל. זה לא ההבדל לאו דווקא בגוף עצמו, בנפש עצמה. אלא בנפש המתאימה לזמן. בגלל שהזמן מתקדם, אז זה לא אותו זמן. כן, בשבת, כל שבת זה שבת. אבל בתוך שבת יש לי סעודה ראשונה, סעודה שנייה, סעודה שלישית. ובכל שלב מהסעודות האלה אני צריך להרגיש חוויה אחרת. אם לא, זה הופך להיות שבת בלוק. אבל כשאתה מתחיל להיות קצת יותר עמוק בשבת, אתה מבין, אתה רואה את העלייה בתוך השבת עצמה, יש עדינות, יש הרגשות. אז זה עוד שלבים, זה עוד שלבים, זה עוד שלבים. אז בדור שלנו, שאנחנו מאוד 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 התקרבנו, כן, בדורות, אנחנו הולכים וקרבים יותר לגאולה הזאת, אז הבעיות יותר ויותר גדולות. מלחמות, רעידות אדמה, דברים מאוד גדולים, שכן מכינים את כל הדורות האלה לדבר שהוא הופך להיות דבר עצום וגדול, שאנחנו אפילו לא מבינים אותו. אנחנו מדברים על ביאת המשיח, אנחנו לא מבינים אפילו מה זה אומר, כן? כל אחד מנסה לדמיין לעצמו איזה מין מציאות, אבל הכל לא נכון, או לפחות ברוב לא נכון, כי אנחנו לא יודעים מה זה. אומר הרמב״ם, כל הדברים לא יודעים איך יהיו עד שיהיו, אבל זה דבר גדול. אנחנו יודעים שזה הופך להיות דבר גדול שישבור את כל מה שהיה לפני, כל מה שהיה לפני, אפילו הצורה הדתית. לא תהיה דת. כלומר, דת במובן הדתי של המילה. כן? אני חוזר על דברי רבי, מורי ורבי, הרב סוקרמן שליטה. כן? הדת הורגת את היד. כן. זאת אומרת, כי אנחנו לא דת חזי שלום. אם אנחנו הולכים להיות דתיים, זה ההרס שלנו. אנחנו מחוברים, אנחנו מאמינים, אנחנו מאמנים, אנחנו מאשרים, אבל אוי ואבוי אם יהיה במושג, במובן הדתי, זאת אומרת, זה עניין של תורה שווה מצוות. לא, תורה זה חיים. וכדי לגלות אותם, אני עובר דרך המצוות. ומצווה זה סרט. אני עושה מצווה, זה בשם כל צוות. כלומר, יש פה צוות, יש צוות עבודה. סבתא. עבודה כללית, גדולה מאוד. אין מצווה פרטית. אין דבר כזה מצווה פרטית. אתם מבינים למה? אתם מבינות למה אין מצווה פרטית? שאני עושה רק בגלל שאני שייך לעם ישראל. אז היא לא פרטית. בגלל שאני שייך לעם, אז אני מחויב במצווה. אבל אין מצווה פרטית. ולא המצווה עושה אותי יהודי, אלא בגלל שאני יהודי, אז אני עושה את המצווה. הכל הפוך. פעם הייתי בחוץ לארץ ילד צעיר ולא הייתה לי כיפה על הראש. אז נכנסתי לבית ספר יהודי, הסתכלו עליי שם הילדים הקטנים, אמרו שזה זה גוי. כן? ואני ישראלי בגיל 13, שיודע יותר מהם, כן, גם תורה וגם לשון הקודש, כי הם מדברים בשפה אחרת, והם אומרים שעליי שאני גול. למה? כי בחיצוניות אין שיטה ואין זה. תבין, הכל מוטעה, הכל צריך להיזהר מאוד. אז כשהולכים להיות דתיים, יש סכנה. הדתי האמיתי זה אדם שהוא באמצע. זה נקרא דתי. כלומר, זה ספירות. דעת, תפארת ויסוד. או ברבים מלכות, דתיים. כן, זה הקו המרכזי. כל ראשי תיבות הספירות המרכזיות בבניין הספירות. אז, אינה מתעלמת מן הבעיות, אסור לנו להתעלם מהבעיות, מהקלקולים, מהפרצות, כן, נגדם יש למחות בכל תוקף. אולם קודם לכן יש לאהוב את הדור ולהאמין בו. אני צריך לאהוב את הדור שלי, להאמין בו, שיש בו פוטנציאל גדול, ונמשיך בפעם הבאה בבקשה.